את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול חי.
קול חי, תמיד איתי. פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, מוצאי יום השואה והגבורה. אנחנו כאן באווירה קצת נוגה, יעקב, אבל תודה שהתגעגעת על המנגינה הזאת של צלילי פלפוליטיקה. שלום לך, יעקב ריבלין, אולפן ירושלים.
היו עוד אנשים שהתגעגעו, אתה סיפרת לי, אבי, שהיית בשבוע באיזשהו נחל בצפון, ככה, כדי לבדוק את המצב הביטחוני.
כן, אני שומע פתאום את הג'ינגל ככה,
מתגלגל. ואתה שומע את הג'ינגל, עוברת קבוצה של בחורי ישיבה שרואים אותך, למרות שלא היית בלוק כל כך שידורי.
אל תגלה הכל, כן.
כן, ומתחיל לנגן לך את המגינה של פלפוליטיקה.
שאלו אותי איפה אתה, איפה ריבלין? אז בוא נגלה למאזינים שאנחנו לא כל השבוע ביחד. 50% מהשבוע מספיק, כן.
כן. יותר כמו שצנת זה, מוצא עם השואה והגבורה, אני לא ניכנס כאן לוויכוחים תיאולוגיים על המשמעות של היום הזה אצל החרדים, אבל...
אבל לא היו תמונות, לא ראיתי תמונות באתרים של החרדים.
לא ראיתי תמונות חוץ מזה כמה בחורים
באיזשהו... תמונות האתמול.
אתה יודע מה, נמאס כבר מהטרנד הזה, או שפשוט זה רק יום השואה, ואנחנו נקבל, נחטוף את זה עוד ביום הזיכרון, שזה יום הרבה יותר עמוס אמוציונלית בציבור החילוני.
אני חושב שגם החרדים למדו שהם לא צריכים להתגרות דווקא, ואפשר לכבד, לפחות כשנמצאים ברחובה של עיר, ואין טעם גם ללכת ולהגיד, זה כן שלנו, זה לא שלנו, זה מיותר, למה זה תורם? למה תורמות התמונות האלו? למה תורמת ההתנהגות הזאת?
אני גם חושב, זה אתה צודק, זה צד אחד של המטבע שגם החרדים למדו, וגם נראה לי שזה פשוט קצת נמאס, נמאס גם על החילונים, אתה זוכר? אני לא יודע שאני הייתי ביותר צעיר.
היו מגיעים למאה שערים שם עם הסרטות.
כן, ומצפים, אני זוכר שהייתי צעיר יותר, אז היו, הידיעה הפותחת במוצאי יום כיפור הייתה, חרדים רגמו אמבולנסים. עם הזמן זה נמאס, אני מקווה שימאס להם, כי זה באמת יש לנו מספיק צרות בעם הזה, מאשר שנבוא להתגרות ברגשות אחד, אחד של השני.
רוגמים אמבולנסים, אבל בהפגנות של הפלג. אז בואו נעבור באמת למה שמעסיק השבוע את היהדות החרדית, ומדובר כמובן בנושאים הקיומיים. אנחנו רואים בטילים החכמים והנוראים שמשוגרים. אתה יודע מאיפה הם משוגרים עלינו הטילים?
כן, טראמפ הבטיח לנו טילים, הבטיח לסורים טילים מאוד מאוד חכמים.
ונחמדים.
כן, וגם יפים הוא אמר.
כן, גם עלינו יש מי שמשגר תמיד טילים נחמדים ומחויכים, אבל בסוף פוגעים בנו בום, בראש או בבטן
הרקורף שתרצה. כן, אני מניח בלי שאתה אומר, אם אתה מדבר על נחמדים, אנחנו צריכים לדבר על סמל הנחמדות בפוליטיקה הישראלית.
הנחמד מכולם.
האיש הנחמד, המתוק, אדם שלא צועק אף פעם, הוא תמיד מחייך, אבל מה הוא תמיד...
ראינו איתו ב... ככה להמשך הרמזים, בטקס החתימה על הסכם הגג באלעד, איזה נוטף קריזמה. נוטף קריזמה איש.
אגב,
אני אומר בלשון המעטה, תשמע, אדם עולה, אין לו טיפת קריזמה, אבל מה? מה שיש לו זה את הנחמדות שלו.
מה הנחמדות שלו? יש לו 10 מנדטים, הוא תופס את הקואליציה בגרון, ואז יש לו תרגיל פשוט, הוא לא מאיים, הוא לא ליברמן, הוא לא צריך, הוא פשוט עולה לאיזה שידור בטלוויזיה, בערוץ 2 בדרך כלל, אומר, זה מה שאני מוכן, ואם לא, לא תהיה קואליציה, וכולם מתקפלים ומסובבים את הראש. אגב, הזכרת אבי את הטקס באלעד, יש מזל למארגני הטקס הזה, שכחלון לא קורא בבוקר את המבשר, הוא מקבל את זה רק בפעס ביום של מחרת, כיוון שבאותו יום ציפתה לו שם התקפת מצח, אגב, לדעתי די מוצדקת, של כתבי העיתון, הם בדקו את הנטו, את כל סוגי הנטו שלו, נטו כלכלה, נטו ברוטו, והתגרר שזה לא נוטל, אפילו זה לא ברוטו, זה בסך הכל טרה.
אבל תראה, יש לכחלון שיטה, מה השיטה שלו? הוא רץ
קודם
קדימה.
קודם כל זורק צרור,
איפה
צרור,
בתקשורת?
אחר זורק רימון.
הרי היו את העודפים התקציביים, שתמיד בסוף כולם מתחלקים בהם, הוא רץ ואמר, אני מביא את זה בשביל, לא יודע מה, לממן מסכי טלוויזיה, ולא יודע, כל מיני שטויות כאלה, אתה יודע, מי שרוצה לקנות מסך טלוויזיה, שישלם עליו. ואז הוא בא לשותפים ואומר, כבר חילקתי את המתנות לציבור, לכו תגידו אתם שאתם דורשים להחזיר את זה בחזרה. וככה הוא עושה גם עם פסקת ההתגברות. מה הוא עושה עם פסקת ההתגברות בסיבוב הקודם? הוא אמר, אני מתנגד לכל פסקת התגברות. עכשיו, כשהיו את השמועות האלה שהוא הולך לתמוך בפסקת התגברות רק על העניין הזה של המסתננים, והתחילו דרישות מכיוון החרדים, אומרים, אנחנו רוצים שתהיה פסקת התגברות גם על הגיוס, הוא לא יושב איתם בתוך החדר, הוא רץ לטלוויזיה, ושם הוא מודיע, אני מוכן רק לפי, הוא מסנדל את עצמו.
משהו פה לא ברור לי בדבריך, אבי, אתה אמרת שהוא שמע את הדרישות של החרדים לפסקת התגברות גם בנושא הגיוס.
כן.
ממי הוא שמע את זה? מהעיתונאים?
לפחות ממאיר פרוש. כי אם אנחנו שמענו, אז גם הוא שמע. המסרים שמאיר פרוש העביר מאז מוצאי החג היו, שהוא לא יסכים לתמור בפסקת התגברות רק על המסתננים ולא על חוק הגיוס. שמענו את זה ממנו, הוא אמר אין שום סיבה.
שמענו את זה ממנו, אבל לא שמעתי הודעה פומבית, גם לא ראיתי.
לא הייתה הודעה, לא.
אז זהו, אז לדעתי כחלון לא שמע את המסרים, הם גם לא מעניינים אותם, כמו שאמרנו.
אז למה הוא רץ לסנדל את עצמו בצורה כזאת?
הוא תמיד מקדים רפואה למכה, הוא תמיד אומר, זה מה שאני, אל תבקשו יותר ולא תקבלו. ובזה בעצם הוא תרפד את כל העניין, ולא שמעתי ממך, אתה שמעת את חבר כנסת חרדי, אולי עוד יעלה אצלנו חבר הכנסת יעקב אשר, אולי נצליח לחלץ ממנו איזשהו מילת מחאה על הצביעות של כחלון, אני קורא לזה נטו צביעות, כאן שלסכים לפסקת התגברות את המסתננים ולא בגיוס, מה בעצם הבדל?
וצריך לזכור, בוא נוסיף למה שאתה אומר, הרי ערב המסע ומתן הקואליציוני, ערב הקמת הממשלה במהלך המסע ומתן הקואליציוני, תראה, מאיר פרוש לא חשוד בשמיעה סלקטיבית, כן? הוא בדרך כלל אדם שאומר את האמת. לפעמים אוהבים אותה, לפעמים לא. הוא אומר שהוא שמע מכחלון שהוא יסכים לתמור בפסקת ההתגברות. עכשיו, יש גם סעיף כמעט מפורש בהסכם הקואליציוני, שאם בגץ יפסול את חוק הגיוס, אז הקואליציה הזאת תעשה הכל בשביל לתקן אותו. אז על זה הוא אומר, על מה שהוא התחייב הוא אומר, אני לא מסכים. ועל המסתננים הוא כן מסכים.
אבל מה שקרה במסתננים מלמד רטרואקטיבית, שההתנגדות שלו לבגץ היא לא כל כך עקרונית, ולכן גם הגיוס מלכתחילה לא התנגד, עד שהתברר לו שהחרדים לא מתכונים לעלות על בריקדות.
שם הייתה טענה לגפני, שאנחנו אז כאן תקפנו אותו על זה שהוא ויתר כמעט ללא קרב, הייתה לו טענה שהיה בה מן הצדק, גפני שבוא נגיד, ראיתי אצלך בערב החג שהוא גם נפגש עם נשיאת העליון, זה בוודאי יהיה לתועלת בדיונים הבאים, כפי שהיה בעבר, ראינו שבכל פעם שהוא נפגש באמת היו תועלות מרובות לציבור החרדי, וגפני יודע,
בוא נזכיר את יודע לשחק את גדולה, הסחורה. פגישות עם דורית בייני שהובילו לזה שבפסיקה האחרונה שלה היא פסלה את חוק הגיוס.
ואין ספק שגם עם הנשיאה חיות יהיו תוצאות נהדרות, לא?
כן. בדיוק, יש לו חזקה, אבל בוא נתראה.
אז מה שאני אומר, אבל הייתה לו טענה, אנחנו ככה מתלוטצים, בסוף הוא יושב איתה, וטוב שיושב איתה, כי עדיף שיושב איתה, מאשר שהיא תשב רק עם אחרים. אבל הייתה לו טענה שאי אפשר לזלזל בה, הוא אמר, אם אנחנו נלך על פסקת התגברות, שמשנה כאן סדרי יסוד, ביחסים שבין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, אז הבגצניקים, הם התנקמו בסוף בחרדים. אבל עכשיו, הנימוק הזה הוא לא קיים יותר. ברגע,
הנימוק משפטית יכול להיות שהוא נכון, אבל אחרי שכחלון מוכן
לא,
במסתננים,
אז זה לא רק חרדים, זה לא נטו חרדים. יכול להיות שהוא יפסול, אבל האש לא תהיה עלינו. כי יהיה כאן מהלך של הממשלה, שהיא מעבירה את פסקת ההתגברות בכמה נושאים, גם אם לא ילכו למהלך הרחב של נתניהו, בגיוס ובמסתננים. אז אין סיבה עכשיו לא לחזור ולדרוש את פסקת ההתגברות, ואין ספק, הרי אנחנו מדברים בסוף על לקנות זמן, זה מה שאנחנו רואים את המסורת של נתן רברון לייב, לקנות את הרברון לייב שתי מזריכרונו לברכה, מרן ראש הישיבה, למשוך זמן כאן, כמה שיותר זמן לקנות. אז אין ספק שאם פסקת התגברות תעבור, בגץ יתקשה יותר לפסול אותה כלאחר יד, מאשר עוד תיקון בלי פסקת ההתגברות. כי אז תהיה כאן שאלה יסודית, האם באמת בגץ יכול לבטל גם את פסקת ההתגברות שהכנסת חוקקה?
כן, אבל כל זה, אבי, זה דיון תיאורטי, כמובן שיש לנו ראש ממשלה שלא רוצה פסקת התגברות בחוק הגיוס, הוא רוצה חוק כללי של התגברות שכולנו יודעים שהוא לא יעבור.
ואיך אתה מסביר את זה באמת, את הדרישה של נתניהו שפתאום?
טוב, יש שני רבדים.
זה נראה כמו על מנת שתעלי לרקיע, שאתה יודע שיודעים כולם שזה לא יתקיים, ומעוניינים שהמקח יתבטל כולו, כי התנאי הוא פשוט אינו ניתן לביצוע.
אחד הקולגות שלנו, יקי אדם כרעיר בטוויטר שלו, הדבר מאוד מעניין שאני רוצה לצטט, זאת אומרת, כל יוזמה משותפת של בנט ונתניהו סופה להתנפץ, אז גם פה זה התנפץ. נתניהו יודע שאי אפשר להעביר חוק התגברות כללי, וזה מוביל אותי לכך שההתנגדות שלו נובעת משני רבדים. דבר ראשון, תאר לעצמך שהוא יעביר את פסקת ההתגברות לנושא המסתננים. לזכותו של מי זה יזקף? מי העלה את הרעיון הזה?
זה יזקף לזכותו של בנט.
בנט ושקד, ומה יזכרו אז כולם? כולם
יזכרו את ההסכם עם האום.
את ההסכם עם האום, כן? ואת הכישלון, ואת הזיגזג. אני לא חושב שיש פוליטיקאי שמוכן לחפור לעצמו את הקבר, וגם לשים לעצמו את המצבה על הראש. אם נתניהו מקבל את ההצעה של בנט ושקד, זה אמנם יעזור לעם ישראל, יעזור לתושבי דרום תל אביב, זה יפתור את הבעיה האפריקאית, אבל זה לא יעזור לביבי, וביבי, כמו שאנחנו יודעים, תמיד מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. לכן ביבי אומר, בוא, הולך על מהלך.
מבחינתו זה היינו אח.
כן, ברור, הוא זה טובת המדינה בהחלט.
נכון.
אבל מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו מרוויחים מזה שהמסתננים יישארו פה בארץ, כי חוק התגברות כללית לא יעבור.
לא, יש כאן, אם תעבור פסקת ההתגברות, יש כאן רווח, כי בסוף...
זה הפסקה, כן, רגע.
בוא לא נדבר על אלה שנשארים, אלא אלה שלא נכנסו.
אבי, בוא נעשה סדר למאזינים. יש פסקת התגברות, יש חוק התגברות. שניהם נכנסים בחקיקה, אבל מה ההבדל? פסקת ההתגברות נצמדת ספציפית
לחקיקה מסוים,
ואומרת, החוק הזה יהיה פתור.
חוק התגברות משמעותו שבג"ץ יכול לפסול חוקים של
המודל הבריטי.
כן.
עכשיו, נתניהו מתעקש על המודל הבריטי, וזה לא יעבור.
שיחול על כל פסילת חקיקה של הכנסת.
אבל זה לא יעבור. איך קוראים לו, לכחלון יש 10 מנדטים
בכנסת. אני גם לא רואה את בני בגין תומך בנוסחה.
נכון, זה לא יעבור. אז מה יקרה בסוף? גם מתוך הליכוד. לא זה יעבור, וזה לא יעבור. עכשיו, זה היה ההתנגדות של נתניהו. יש לה כאן השלכה חרדית נרחבת. אם חוק ההתגברות הכללית לא עובר, ואין גם פסקת התגברות על המסתננים, לא יהיה גם פסקת התגברות בחוק הגיוס. ומה יקרה? יקרה שעוד חודש, עוד חודשיים, אנחנו נחזור לאותה נקודה שעמדנו בסוף.
כי בניגוד למסתננים, שלכל היותר אז יישארו כאן עוד מסתננים, והמצב הקיים יוותר על כנו.
כן, ומה יהיה עם חוק הגיוס?
אצלנו אבל יש פצצת זמן שהיא הולכת ומתקתקת. כי בספטמבר, עכשיו אנחנו מדברים על נטו כחלון, אז גם בוא נראה נטו, כמה נשאר לנו נטו בשביל להעביר כאן איזשהו הליך חקיקתי בנושא של חוק הגיוס. לא נשאר הרבה זמן.
חודשיים.
חודשיים, שזה מושב הקיץ.
אפילו קצת פחות, 7 שבועות שאתה צריך להריץ את זה. ועכשיו מה יקרה? אנחנו נגיע לעמדת פיצוץ, אין לנו זמן נוסף, יכול להיות שלזה נתניהו חותר. אתה זוכר אבי שלפני חודש וחצי, נתניהו רצה לפרק את הממשלה, היה לו כבר תסריט מוכן, התסריט הוא של ליברמן, והחרדים יקו זה עד זה, את זוב דם בחוק הגיוס, יהיה פיצוץ, והוא לא הפיל את הממשלה, היא נפלה לבד. מה שקרה של ליברמן והחרדים לא עבדו לפי התסריט שלו, הגיעו לזה פשרה, אמנם קצת דרדלה של חוק גיוס רק מתוכן בקריאת רומית, וליברמן התנגד, אבל לא הפיל את הממשלה ודחו, אבל מה יהיה בעוד חודשיים? את המשחק הזה אי אפשר לעשות, ואז כשהממשלה תיפול, זה יהיה מאוד נוח לנתניהו, לכן אני אומר...
ואז אי אפשר יהיה להעביר איזשהו הליך ביניים, כי המועד האמיתי יגיע. דבר איתי רגע על היחסים המפשירים בין ליברמן לחרדים, ראינו את גפני עומד באותו הסכם גג, ומדבר בשבחו של שר הביטחון, אומר אנחנו כאן מפשירים את הדירות ואת הקרקע בזכותו, וזה מוביל אותנו במעלה הדרך לירושלים.
הייתי בטקס הזה.
לקראת התמיכה אולי במושליון?
רגע, בואו לפני שנגיע למקרו, בואו נטפל קודם כל במיקרו. אני הייתי שם גם בטקס, שמעתי את גפני, אבל אחר כך, אתה ראית גם איזשהו סימני הפשרה מצידו של ליברמן, כי אם ההפשרה היא לא חד צדדית,
כן, בפסח הוא הפסיק לשגר סרטונים שהוא קורא לגפני ולליצמן להתגייס. אני אגיד לך מה כן ההפשרה. הוא לא קורא, הוא לא מדבר בעניין. הצוות של משרד הביטחון, בניגוד למה שאמר איווט, שהוא יהיה נטו ענייני צבא, היו בו גם השבוע גורמים מטעם אחד מהארגונים המוכרים על פי חוק שנוגעים לענייני הגיוס של החרדים, כל אחד יבין לבד ממה מדובר. וכן אני שומע שמתקשרים, שמעתי גם, אתה שמעת יותר נכון, וסיפרת לי מאחד האנשים המקורבים לאיווט, שהמסקנות של משרד הביטחון לא תהיינה כל כך גרועות. אבל אני כאן רוצה כן לשאול אותך, גם אם לא תהיינה כל כך גרועות, אתה רואה מסקנה של משרד הביטחון
לא.
שהחרדים יוכלו לחיות איתה?
לא,
אחרי
לא,
שעם נוסחת הטיאס הם לא יוכלו לחיות?
ודאי שלא, נוסחת הטיאס אולי כן היה אפשר לחיות, אבל הצבא חייב, מעצם אותו חייב לדאוג לכמה שיותר גיוס. אז הוא יכול לבוא ולומר, אני לא יכול לקלוט בבת אחת 40 אלף חרדים, אין לי מספיק מסגרות עבורם, אין לי מספיק מטבחים מהדרין, אני לא יכול להקים איזה אוגדה חרדית, אז נעשה את זה בשלבים. אבל מה זה השלבים של הצבא? השלבים של הצבא יהיו 5,000-7,000 חרדים לשנה. זה לא עובד וזה לא סביר, אלא מה? יכול להיות שזה יהיה בסיס להתפשרות וזה. עכשיו, אם ליברמן רוצה להתפשר איתנו, או
אז
לא
נשארנו
רוצה...
עם כך, רק עם אופציה אמיתית אמיתית, של פסקת ההתגברות, כי על זה...
אני אתן לך עוד
איווט
אופציה.
יכול לתמוך, הוא אמר הרי שהוא יתמוך
אבי,
בזה.
אני אתן
כי
לך...
כי מבחינתו זה לא משהו שקשור לגיוס, זה משהו שקשור
לעליונות
חוקי הכנסת.
אני כן. אתן לך עוד אופציה, שהחרדים יעבירו חוק גיוס שמתאים להם, ליברמן לא יסכים, הוא יתנגד, הוא יצביע בכנסת נגד,
אבל לא
הוא לא ילך להפיל את הממשלה, כמו בקריאה הטרומית.
מעניין מאוד. והוא לא יעלה על בריקדות.
הוא יגיד, אני מתנגד ואני מצביע נגד, אבל מה, יש מתיחות בסוריה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה,
וגם,
מה יקרה.
אם מבחינה מספרית, התוצאות של המספרים שהצבא יציע, יתאימו למספרים שהחרדים יניחו, אז הוא יגיד, מספרית מגויסים, אותו מספר חרדים ממילא, ויש יעדים שאנחנו נעמוד בהם שמתאימים ליכולות של הצבא, ומבחינה כל הדקלרציה מסביב, זה כבר פחות משנה. תדע מה זה, יכול להיות מאוד
זה מעניין. כן, עכשיו השאלה היא,
מי שאגב אני רואה אותו יכול לתווך כזה דבר, זה יהיה משה ליאון.
אני לא יודע אם יכול לתווך, אני יכול להיות, חושב שהוא יכול ליהנות מהתיווך, הרי סך הכל הפטרונים האמיתיים של ליאון במגזר החרדי, הם זה, זה שס וזה ארי דרי, יכול להיות שארי דרי מגלגל.
הוא גם מחובר לו על פורום הר שלום, משה
לא, ליאון. כן, כן, אבל אני מדבר ברמה של ירושלים.
יושב שם במעיני הישועה.
הוא קיבל תמיכה כמעט רשמית של דרי, ודרי יכול אולי לסגור עם ליברמן כזאת, כזה, מין דיל כזה שאתה תשב בשקט, תתנגד כמה שאתה רוצה, אל תפית למשלה בתמורה, תקבל את ירושלים עבור משה ליאון, שזה יכול להיות עסקת זהב. אני הייתי מוכן למכור גם את אלעד ואת בית שמש ואת ביתר תמורת חוק גיוס ימנע את הסכנה.
כן, משה ליאון גם בפני עצמו הוא מועמד לא רע, אבל באמת למה לבחור במועמד חילוני כשאפשר להריץ חרדי? אלא אם כן,
כן
יש בשאלה, באמת את האופציה הזאת שאתה מקבל בעסקת חבילה בלתי כתובה כמובן גם את העניין הזה של חוק הגיוס.
כן, אז זו שאלה מאוד מעניינת, אני מציע אבי שאנחנו לא
נענה עליה
כאן, אנחנו נשאל אותה את המרואיין הבא שלנו.
נשאל אותו גם על מה דגל מתכוונת לעשות בבית שמש?
נשאל אותו על
ירושלים, על בית שמש. נשאל אותו גם על המאבקים בין הר שלום לבין מאבקי הבתים.
טוב, בשלב הבתים
לא נראה לי שהוא יענה על זה. מי עולה לגמר משלב הבתים?
בשלב הבתים לא נראה לי שהוא יענה על זה, אבל אני יענה על שאלות אחרות. זהו, דבננו תם, אנחנו יוצאים לפרסומות, יישארו איתנו מיד אחר כך, יהיה איתנו חבר הכנסת, הרב יעקב אשר, ששובר שתיקה של שבועיים וחצי.
פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפולי בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם, חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
עולם של ספרים, כל הסגנונות, כל הסופרים, כל המגזרים במקום אחד. מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם. עשרות ספרים חדשים עד 65% הנחה. היריד יתקיים מכף ג' ועד למד בניסן, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי משעה 9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
חלב, 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 גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב, 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 גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
אם לא תיכנס, איך תדע?
כנס לדעת להרוויח ביוזמת בסדנו. בוא נפגוש את אנשי העסקים, היזמים ומומחי השקעות שיתנו לך כלים להצלחה כלכלית. הפתעת הערב, טיסה זוגית לניו יורק. יום שני א' באייר, 16 באפריל במלון רמדה ירושלים. צלצל והירשם, 1-800-801-801, שלוחה 9.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, ברון קובעי.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע לרגל יריד מוסד הרב קוק. קנה שוט בר אילן בחצי מחיר וקבל מתנות בשווי מאות שקלים. כך לומדים היום תורה. הזמינו עכשיו את המאגר התורני שכל בן תורה צריך. כוכבית 2036. רק עד ראש חודש אייר. שוט בר אילן, כוכבית 2036.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנעריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
מזל וברכה, מזל וברכה, העסקה הזו נסחבה ונתקעה, בסוף סגרתי עסקה.
היו שותפים עם הצדיק רב שייה מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר על הציון הקדוש להצלחה, לפרנסה ובעזרת השם לפתיחת שפע שמימי. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם, חייגו עכשיו 1-800-860-866 1-800-860-866.
הדרן, המכשיר השמור ביותר בעולם והיחיד עם טכנולוגיה טריפל סייף להגנת סייבר משולשת. טאבלט ווייז מייל של הדרן במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת הרב יעקב אשר.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב. שמענו השבוע אחרי הפיאסקו של ההסכם לגירוש המסתננים שכחלון מביע הסכמה לפסקת ההתגברות לגבי חוק המסתננים, ובנט ושקד מיירו להודיע שהם יגישו את החוק מחדש, ואנחנו שואלים איך זה שלא שמענו אף אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה קם ודורש מכחלון, אם אתה פתאום מסכים לפסקת ההתגברות, אז בבקשה, תחיל את זה קודם על חוק הגיוס.
יש מושג שאומר שזכין לאדם שלא בפניו. אם זכה ונעשית על ידי אחרים, אז זה טוב. אנחנו רואים את ההתפתחות של העניין הזה, שמדברים כבר היום על פסקת התגברות רחבה, בגלל שגם מבחינה משפטית פסקת התגברות על משהו מסוים כנראה לא עמידה משפטית מספיק, וכמובן שאנחנו יודעים את המשמעות של פסקת ההתגברות, ואנחנו גם לא צריכים להיות אלה שדוחפים אותה, אלא תומכים בה, ובהחלט תומכים בה.
כן, אבל אם אתם לא תבקשו אותה לגבי הגיוס, אפילו לא תעלה על השולחן.
וככל שנהפוך את זה לעניין חרדי, אז הסיכויים שהם זה יעבור יהיו יותר קטנים. אז בואו ניתן לדברים להיעשות.
אתה רואה אותם נעשים? הרי ראש הממשלה דורש חוק הידברות כללית שאין סיכוי שיהיה בגלל שכחלון מתנגד, אז סך הכל הוא מחפש אילה להפיל את הממשלה הזאת.
אני אומר עוד פעם, יש דברים, אתם יודעים, שאנחנו יכולים לעמוד ולהיות המובילים שלהם. יש דברים שצריך לא להיות המוביל, אלא לנסות לדאוג שזה יקרה. וכל מילה נוספת בעניין הזה היא תהיה מיותרת, ולא תהיה חכמה גם. ברור דבר אחד, שיש פה סיטואציה שהיא לא באה מבית מדרשנו. אנחנו כמובן אחד הציבורים שסובל הכי הרבה מזה, אבל סובלים מזה גם אחרים. ולהזכיר לך, ואתה יודע שיש קונצנזוס בקואליציה בעניין הזה, למעט כחלון.
השאלה היא האם יש סיכוי שתעבור פסקת ההתגברות רק על המסתננים, או שלזה אתם לא תיתנו יד?
אני חושב שאין לזה סיכוי, כי משפטית זה דבר שלא עומד, לא עמיד.
לא, אנחנו שואלים על עמדת יהדות התורה, לא משפטית. אתם תיתנו לזה להתחיל להתגלגל בלי שאנחנו נהיה חלק מזה?
למה אני צריך להגיד את מה שברור מאליו? כל דבר צריך להגיד, יש עניין בלהגיד כדי ש זה יקרה מחר שהחרדים מובילים את המהפכה החוקתית. נו באמת, בשביל מה צריך את זה? זה טוב לתוכנית, אני יודע, זה טוב גם לחדשות וזה טוב גם לטור.
יעקב, מתחילת הרעיון הזה אתה מדבר איתנו כאילו אתה הולך על ביצים, כאילו נושא מאוד...
לא, אני אומר דבר אחד, ברור לכולנו, אנחנו יודעים מה אומר פסקת ההתגברות, אין ספק מה דעתנו בעניין הזה, אין ספק שהסובלים העיקריים מאי ההימצאות של החוק הזה זה הציבור החרדי, וגם אגב ציבור ימני, אנחנו רואים פה עכשיו בנושא מסתננים, דברים מהסוג הזה. למה אנחנו צריכים להיות מובילים אם זה מובל כבר? אז למה אנחנו צריכים גם לתפוס את הכותרות?
אבל הוא לא מובל לכיוון שלנו, הוא הולך לכיוונים אחרים.
לא, אבל אם אני יכול לפרש יעקב את מה שהוא אומר...
דווקא הכיוונים שהם הולכים, הכיוון שזה הולך, זה הולך לכיוון הנכון, לכיוון הכללי, כך צריך להיות.
בקיצור, אתה אומר, אנחנו לא נוציא את המילה הזאת שאנחנו תולים דבר בדבר, אבל הכיוון שהוא הולך אליו...
אני אמרתי שאני לא מוציא, אני חושב שהוצאתי מילים, אני חושב שכמה שפחות שנוציא מילים בעניין הזה, אם אנחנו יודעים שהתהליך הוא תהליך שקורה, ומובילים אותו גם אחרים מסיבותיהם שלהם, אז למה...
אבל ביבי מוביל אותו...
לקפוץ בראש, אני לא רוצה להגיד לך מי שקופץ בראש.
ביבי מוביל אותו לא בהכרח על מנת להצליח להכיל את ההגדרה הרחבה שהוא רוצה, וכאן אולי צריך לעבור לשאלה האמיתית. האם בלי פסקת התגברות, שכנראה איך שאנחנו רואים את הקונסטלציה עם כחלון, לא ייתן להעביר את זה במתכונת שנתניהו רוצה, האם בלי פסקת התגברות יש בכלל סיכוי בקיץ הקרוב הזה להעביר איזושהי נוסחה שתהיה מקובלת על מרכיבי הקואליציה, בעניין של תיקון חוק הגיוס?
אם פסקת ההתגברות ובלי פסקת ההתגברות מתקדמים ומקדמים את הנושא של מה
שהעברתם במושב החורף היה כמו שאמרנו שלד בורסאי, זה חוק שאין בתוכו. מה שהעברתם בקריאה טרומית זה סתם, זה מין אוסף מילים, זה לא דבר שאפשר להעביר אותו בשלוש קריאות, זה רק מין הסכם מסגרת כללית.
לא, הוא בסיס, הוא בסיס, הוא בהחלט בסיס. לא, יש שם חוק מפורט וזה, אבל אתה יודע, כמו כל חוק שנכנס לתהליך שלו ולתהליך של קריאה ראשונה ושנייה ודיונים בוועדות, משתנים דברים, כמובן נשמע גם עמדת משרד הביטחון שיושבים על הדברים האלה וכולי.
שאני שומע שאתם דווקא משתפים פעולה עם משרד הביטחון, מוועד הישיבות הבנתי, זומנו לוועדה. זאת אומרת, יש פתאום מגעים מחודשים עם איווט ליברמן.
זה לא שאלה של מגעים, ולא שאלה של זה.
לא, כי הוא אמר בהתחלה שהוא לא יתחשב בכלל בחרדים, שהוועדה תהיה נטו פנימית.
אני לא שמעתי שהוא אמר שהוא יתחשב בחרדים.
אני שמעתי.
כן פוליטיקה או לא פוליטיקה, אבל זה לא קשור. כשאתה מדבר על נושאים שבחורי ישיבות, אז יכול להיות רלוונטי, ועד הישיבות יכול להיות רלוונטי, אנשי ציבור, רבנים או דברים מהסוג הזה. אלה דברים שאם אדם עושה את מלאכתו נאמנה, או משרד עושה את מלאכתו, בודק את ההשלכות של כל דבר, בודק את ההיבטים, גם ההיבטים הביטחוניים שלו, וגם ההיבטים הכלכליים של כיוון אחר, וגם ההיבטים של הציבור שמדובר עליו. אז אני מקווה שבאמת ככה זה יעשה.
אני רוצה שנייה, יעקב, בבקשה.
אבל כמו כל חוק, אנחנו מתכוונים לקדם את זה, יש הבטחה לקדם את זה, יש הבטחה לקדם את זה מהר, אנחנו לא ניתן...
רבי יעקב, בוא אני אספר לך משהו. היה טקס חתימת הסכם גג באלעד לפני פסח, אני לא זוכר אם היית שם או לא.
היה, בטח.
היה.
שיבחו אותו שם כמנטור שהוביל את התהליך.
ודאי שמעת את חבר הכנסת גפני, שלא חשוד במתן קומפלימנטים. אתה ודאי שמעת חבר הכנסת גפני מרעיף שם השבחים על ליברמן, ואני הבנתי שיש משהו שמתרקם, כאילו מערכת היחסים מהאחורה הזאת קצת משתפרת, אני רואה שגם דרי זז לכיוונו. השאלה אם זה שיפור חד צדדי, או שגם מצידו של ליברמן אתה קולט איתותים שהוא מוכן קצת לרדת מן העת וקצת להיות פחות אנטי חרדי גם בנושא הגיוס.
קודם כל בוא נתחיל באמת. האמת היא שכל קומפלימנט שנאמר על ידי הרב גפני בטקס הזה הוא אמיתי לגמרי, בגלל שאי אפשר לקחת את ההחלטה שהייתה החלטה באמת של איווט ליברמן, ואני אומר לך את זה כאחד שהיה מעורב בעניין הזה, והרב גפני הוליך את העניין הזה, ובאמת ההסכמה של הצבא, ואני מדבר איתך בתור אחד שגם היה פעם ממלא מקום ראש עיר באלעד לפני כ-20 שנה אם אתה זוכר, וכמה ניסינו אז לעשות את זה,
וכמי שמלווה מהבחירות את ראש העיר הנבחר, זה הוא אמר כמה פעמים בקולו, במיוחד בעניין הזה.
ההחלטה הזאת התקבלה על ידי שר הביטחון ומנכ״ל משרד הביטחון, שהרב גפני היה איתו בפגישות בעניין, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, החלטות כאלה צריך את השר, והשר קיבל את ההחלטה הזאת. יותר מזה, אני אומר לך שבאחד השיחות שהיה לנו איתו, אמרנו לו, תשמע, אריק שרון בנה את החלק הראשון של אלעד, בוא אתה תהיה אריק שרון שבונה את החלק השני, ודובר פה על באמת דבר שמגיע לו קרדיט גדול.
אבל אנחנו יודעים שלא תמיד נותנים מחמאות גם כשהן מגיעות, ובוא נגיד שאם זה היה לפני חודש...
לא להגיד את המחמאה הזאת, זה פשוט לעוות את המציאות, כי לכן מפה לבנות תילי תילים של דברים לא, אבל בהחלט אנחנו חושבים שצריך שיהיה שיתוף פעולה. גם מול משרד הביטחון, וודאי שכך
אתם חושבים על השאלה, אתם מקבלים איזשהו איתות שיש, אנחנו מנסים ללכת סביב הנקודה, ואתה טיפה מתחמק לנו, אתם רואים גם מצד ליברמן איזשהו סימן להפשרה, איזשהו סימן לרדת מהעץ, או שהכל זה ברגל תקוות ואמירת אמת וכל הדברים.
תראה, אנחנו
יש איתותים או אין איתותים?
בהרבה מאוד דברים, גם בנושאים כאלה, היה לנו הרבה פעמים שיתופי פעולה, וליברמן היה מאוד, מאוד פרודוקטיבי בדברים האלה.
תקנות.
בסיטואציה שהייתה בסוף המושב הקודם, את הסיטואציה בכלל שאם כן בחירות או לא בחירות, ואם בחירות אז הולכים על איזה טיקט.
זאת אומרת שהוא הוביל איזושהי הקצנה, כי הוא חשב שביבי בכל מקרה רוצה ללכת לבחירות. ככה אתה מפרש את זה.
הוא אמר, אם כבר הולכים לבחירות, אז בוא אני אלך על... הרי יש תחרות בין כמה מפלגות בעניין הזה של... ואני חושב שבאמת הנושא הזה של חוק הדיחוי, מה שנקרא, אנחנו אומרים לקרוא לחוק הדיחוי, זה לא חוק הגיוס.
חוק הדיחוי הוא
דבר שצריך לטפל בו בצורה נכונה, בלי אמוציות, לא להפוך את זה למשהו שהוא מייצר קולות. אני מקווה מאוד שהתנהלות של משרד הביטחון תהיה מקצועית, זה יגיע בסופו של דבר לדיונים.
אתה מצפה שוועדה מקצועית של הצבא תיתן חוק שאנחנו נוכל לעמוד בו? הצבא, היעד המרכזי שלו זה להגביר את הגיוס.
ואני רוצה להוסיף לשאלה של יעקב, חבר הכנסת אשר, רק להוסיף, הרי הייתה כבר הצעה לשולחן שהטיאס היה מעורב בניסוח שלה, גם אתה שאנחנו מבינים, שהייתה מקובלת על הרבנים של ש"ס ושל דגל התורה, ונפסלה על ידי המועצת של אגודת ישראל. אז אתה רואה את ההצעה שהצבא שם על השולחן, היא מרוכחת יותר מההצעה הזאת שאתם הסכמתם עליה אז?
אני לא מכיר את הדברים שאתה אומר.
שמענו את זה מדרי בערב אחר.
אני לא יודע שהיה בעיות עם הצעות כאלה אחרות, תמיד בניסוחים יכול להיות משהו כזה או אחר, מדובר בסך הכל על תהליך, ותהליך שנשמח שנכנס, הוא יוצא אחרת ממה שהוא יוצא, שם היה בכלל סיפור אחר, אם כן יהיה את החוק היסוד או לא חוק היסוד, אז היו כאלה שטענו שאם לא יהיה חוק היסוד, אז לא ללכת על הדברים. אני אומר דבר אחד, אנחנו צריכים לעבוד על זה, צריכים לקדם את זה, וכמה שפחות לדבר על זה. וזה החובה של כולנו, אפילו שלכם במקצוע שלכם, כמה שפחות לדבר על זה ונעשה את הדברים. דבר אחד, אני כן יכול להגיד מה שאמרתי בהתחלה, יש מחויבות של הקואליציה בעניין הזה, זה היה סיכום הדברים בסוף המושב הקודם. אנחנו נעמוד על כך, אתמול הייתה ישיבת סיעה, שבה דובר
שישבו
עם האנשים שאחראים על כל הסיכום הזה שהיה, כדי לראות שהוא מתקדם, ואנחנו נעשה ישיבת מעקב שלנו,
של הסיעה שלנו,
כל שבוע. כל שבוע לראות שהדברים האלה מתקדמים.
כן, אז בואו בסליחה נחתור רגע, לשורה התחתונה. בשורה התחתונה, דרי אמר לפני מספר ימים, או 10 ימים כמדומני, שאם לא יהיה חוק בחירות, לא יהיה חוק דחיית גיוס בקיץ הזה, אנחנו הולכים לבחירות. שמעתי גם את יושב ראש הסיעה שלך, הרב מוזס, אומר שאם לא יהיה חוק... לא יהיה חוק
דחיית... אתם אוהבים את ההכרזות המובסטיות.
לא, אבל זו מציאות, אתה מעלה על דעתך שאתם תשבו בקואליציה שאין בחוק בחירות, בלי הכרזות, ריאל פוליטיק.
אבל תן לי לשאול אותך עכשיו שאלה.
אני שואל.
לקראת הקיץ, משהו מרענן הפוך.
חוק הגיוס היא המרענן הרשמי של הקיץ.
אתה חושב שיהדות התורה...
יעקב ישאל ויעקב מן יענה רק בהיפוך תפקידי.
שיהדות התורה וש"ס יכולים לשבת בממשלה, כשבעוד כמה חודשים אמור לפוג החוק שמאפשר ויהפוך לאנשים פליליים את כל עולם התורה. למה צריך להכריז הכרזות שמיהיה ממשלה? ודאי שאנחנו לא יושבים בממשלה כזאת, אנחנו יושבים בממשלה בשביל זה, כולם יודעים את זה, אמרנו את זה על השולחן בסוף המושב הקודם, זה יתגלגל לסוף המושב לצערנו, היום אנחנו אומרים זה לא יתגלגל לסוף המושב, זה יתחיל מיידי, זה כבר יתחיל ויתחיל, ואנחנו מקווים שבזמן הקרוב אנחנו נסיים את הדיונים מול משרד הביטחון, מול אנשי המקצוע שצריכים לעמוד בעניין הזה.
Okay, ומעורב בזה, לפי מה שאנחנו שומעים, גם משה ליאון מנסה לסייע, כמי שבאמת היה אחראי על ניהול המסע ומתן של ישראל ביתנו, ומעורב בכמה ניסוחים של הצעות חוק.
וכמי שרוצה את התמיכה שלכם ברשות עיריית
ירושלים. אני שמעתי על צמד פרשנים מומחים שאמרו את זה. מעבר אליהם לא שמעתי את זה בשום מקום.
אז אנחנו נשאל אותך לא כפרשנים, אלא נשאל אותך כפוליטיקאי, אם ליברמן יגמיש קצת העמדות שלו בנושא הגיוס והחוק יעבור, יהיה בסדר, זה יגביר את הסיכויים של משה ליאון לקבל את התמיכה שלכם?
נושא ירושלים הוא נושא אחר.
נושא ירושלים.
מערכת היחסים שלו עם חלקים כאלה ואחרים בציבור החרדי הייתה קודם והייתה תמיד, ולא הייתה דווקא בצילו של ליברמן, והיא הייתה גם בצילו של ליברמן. זה לא קשור לעניין, זה שתי עניינים שונים. אני לא יודע על שום זה, אמרת לך מעבר לפרשנים ששמעתי שאומרים את זה. אני יכול להשכים איתך רק דבר אחד, שזה זה נשמע יפה, זאת אומרת, זה נשמע מעניין, אבל אני לא חושב שזה
אמיתי. אם אתה אומר שזה מעניין, אנחנו
לא נחלוק עליך.
אז מה הוא צריך לעשות כדי לזכות בתמיכה שלכם, להוכיח, להגיד שהוא יהיה בסדר, או שאתם בכלל תחליטו להריץ מועמד חרדי מטעמכם? בוא תגרלו לנו קצת את העירייה בנושא הזה. אני תושב ירושלים, אני לא יודע עוד 5 חודשים מי יהיה ראש העיר שלי.
נושא ירושלים הוא באמת נושא כבד משקל. ראינו את התוצאות שקרו ויכלו לקרות, והמקום הזה הוא המקום באמת גם הכי גדול מבחינתנו, מבחינת דגל התורה, מבחינת יהדות התורה ושף, זה ירושלים עם כל המשמעויות שלה. השאלה האם כן ראש עיר חרדי או לא ראש עיר חרדי, האם ראש עיר כזה...
בוא ננתח את זה, למה בוא ננתח את זה רגע, בוא נפרק את
השאלה לגבי.
למה לא ראש עיר חרדי, למה כן ראש עיר חרדי? בוא תציג לנו
שאתה צודק ספק. אני רוצה לומר עוד דבר אחד, שיש דבר אחד שהוא בסיס של הכל, שבירושלים חייבת להיות תמימות דעים של כל המפלגות החרדיות ביחד. חייב להיות שיתוף פעולה אמיתי, כך צריך להיות, אנחנו נחתור שזה יהיה, אני בטוח שאחרים...
זה לא היה פעמיים שעברו.
הם מבינים, דווקא בגלל שלא היה וראינו...
תראה, הפלג בוודאי ילך ראש בראש עם כל מה שאתם...
אני מדבר על המפלגות החרדיות.
אני מדבר על המפלגות
החרדיות. אני מדבר על המפלגות החרדיות, ואני לא מדבר על אלה ש...
מבחינת הסיכויים, אתה חושב שהם מתאחדים...
בבחירות.
האם אתה חושב שיש סיכוי אמיתי מתאחדים להריץ מועמד חרדי? בלי קשר לשאלה במי תתמכו בסוף.
עכשיו, אחרי הבסיס הזה שאמרתי, אפשר לדבר על הדבר הזה. אומרת שתיאורטית, תיאורטית יכול להיות שכן. תיאורטית יכול להיות שכן, אבל צריך גם לחשוב על עוד דברים.
האם בכלל טוב לנו ראש עיר חרדי? כי היה לנו ראש חרדי, ואיך אומרים, לא רבינו ממנו כל כך. נחת ידיו היו כבולות מכל מיני סיבות.
אני חושב שזה לא נכון לומר את זה, רבינו נחת. תראה, אנחנו אוהבים תמיד להיות בביקורת, הרי מה שלא יהיה, גם כראש עיר אתה יכול לבוא לביקורת, גם אחד שהוא לא ראש עיר, והוא רק...
אז למה אתה מסתפק אם טוב לך ראש עיר חרדי או לא?
בגלל אם תיתן לי לסיים, אז אני גם אסביר לך. אין ספק שיש דבר גדול מאוד, שיש ראש עיר חרדי, זה דבר בו, בכל עיר אחרת, ודאי שאנחנו שואפים ורוצים, וגם בירושלים, אין שום ספק בעניין הזה. אבל צריך לחשוב רק על דבר אחד, זאת אומרת, פה צריך לדון בכובד ראש, על ההשלכות של העניין הזה, וכרגע בלי שמות של אף אחד, כי אני שומע שמות שרצים ומתגלגלים וכולי, ואנשים באמת טובים, ויש לנו אנשים בהחלט, גם באגודת ישראל וגם בדגל התורה, אנשים שראויים ויכולים בהחלט...
יש שמות כי זה התור של שלום האמונים. לכן השם עולה מכיוון שלום האמונים.
אני לא נכנס לתורות עכשיו, באמת זה מיותר. שאלתם שאלה רצינית מאוד, ואני אראה לכם תשובה רצינית מאוד. שמה שצריך לעשות זה באמת, בכובד ראש, לחשוב על ההשלכות של דבר כזה, אתה יודע, אני אתן לך רק דוגמה אחת, אוקיי? יכול מאוד להיות, שאם יהיה ראש, יהיה מועמד חרדי, שיזכה באמת לתמיכה של כולם. יכול
להיות שבזה אנחנו
מאירים או מאחדים את כל הכוחות שהם אינם חרדים, כי אל תשכחו שהחרדים בירושלים הם לא רוב בפני עצמו. יכול להיות שאנחנו מאחדים את כולם, יכול להיות... מאוד, שנאחד לא רק את המפלגות החילוניות או מועמדים חילוניים, אלא גם אנשים שהם דתיים, אבל לא חרדים. ואז, אחד ההשלכות של הדברים האלה שיכולים לקרות, למשל,
זה אחוז הצבעה גבוה,
אחוז הצבעה גבוה, שאלף יכול להפיל את המועמד הזה, ואז זה עוד
יותר... תקבלו פחות נציגים גם.
כן, זה מוביל אותי, זה מוביל אותי, אבשר, סליחה שאני קוטע אותך, כי בדיוק על הנקודה הזאת אני רוצה רגע לעמוד
רגע. המאזינים שלך לא מבינים מה אמרתי. ויהיה לנו גם פחות נציגים במועצה, כי אנחנו יודעים שיש אחוז הצבעה גבוה.
לכן אולי צריך לקבל הכרעה ברגע האחרון.
לא רק שלא נרוויח, אנחנו עלולים להפסיד. ומצד שני, יש גם את ההסתכלות של ראש עיר חרדי עם כל המשמעות של זה. לכן, צריך לחשוב על זה מאוד.
אז בכל מקרה, ההכרעה לא תהיה בקרוב, כי גם אם הולכים על מעמד חרדי, אין טעם לעורר את כל החילונים כבר מעכשיו. זה מה שאני מסיק.
או גם אם הולכים עם מועמד
שחרדים תומכים בו. זאת אומרת, תחכו, כמו שהרב אליהו אמר, לבין השמשות.
זאת גם אופציה.
כמו שהיה עם אולמר בקדנציה הראשונה שהפתענו אותם ביום האחרון.
כל החלטה בנושא ירושלים צריכה להיות מוזכרת. אגב, באמת, בזמנו עם אורי לופיאנסקי, זה היה באמת דבר שהיה יחסית הפתעה של הרי, כי זה בא ובחירות.
גם אולמר קדנציה ראשונה היה הפתעה גדולה.
בוא נעבור ברשותך. אני חושב שנושא ירושלים מוצא, יש לנו עוד שתי דקות, אז בוא נעבור ברשותך לעוד עיר שבה מדובר נכבדות, כמובן מדובר בבית שמש. תראה, יש שם ראש עיר שכבר רץ קדימה, יש לו את תמיכת הליכוד, יש לו את תמיכה של אגודה ושל ש"ס, הוא אומר שיש לו כבר 50%, והאופציה שעכשיו הלכו ראש בראש, עלולה שוב פעם גם שם לחבר את כל החילונים והדתיים לאומיים, אז למה לא לתמוך במשה אבוטבול בבית שמש, שגם נותן לדגל התורה את כל מה שהיא רוצה?
ההסתכלות על העשר שנים האחרונות צריכה להתחיל בדיוק הפוך. אנחנו, בדגל התורה, שמנו את האמביציות שלנו בצד, ותמכנו בצורה גורפת בראש העיר משה אבוטבול ידידי, ואני חושב שאם נלך לפי השיטה שאתם מדברים, אז יכול להיות שבבני ברק עד היום היה צריך להיות ראש העיר מרדכי קרליץ, ואנחנו יודעים שגם במהלך ההסכמות אתה אמרת ההסכמות שהיו עליהם במשך התקופות הללו, דובר על שתי קדנציות, דובר קדנציה, שתי קדנציות, לא היה הסכם מפורט, אבל בהחלט זו הייתה הבנה. בית שמש היום היא לא בית שמש שהייתה פעם, ויותר מזה, גם ההצלחה שיש בבית שמש היא הצלחה שאפשר לייחס אותה הרבה מאוד גם ליהדות התורה, לדגל התורה, יש לנו נציגים דומיננטיים מאוד שמה, גם בנושא הבנייה, גם בנושא החינוך, גם בנושא תרבות, הרבה מאוד דברים.
בעצם בנושא המרכזי אתם ראש העיר שם.
אבל אנחנו, אני רוצה להזכיר
לכם. הרבה שרק שאלה לגבי בית שמש, בנושא המרכזי ראש העיר שלכם, בנושא של התכנון ובנייה, עם אלפי יחידות הדיור שבונים שם, יש לו שם אוטונומיה מלאה, אז למה לא להשאיר את המצב כפי שהוא? מה זה משנה למי קוראים ראש עיר ומי בפועל?
זה סתם אגו מפלגתי שיהיה לי ראש עיר משלי?
אתם יוצרים איזשהו שאלה, אתם מדברים עם אנשים שמייצגים מפלגה.
אוקיי, אז אני רוצה לדעת.
נושמת, מפלגה חיה במקום על פי הקהל שהיא מייצגת.
כן, אבל מפלגה גם מחויבת למחויבת.
הקהל היום של יהדות התורה בבית שמש, אין לזה ויכוח, גם ראש העיר לא מתווכח על הדבר הזה, ואני רוצה לומר גם דבר אחר. שאם, הרי כולנו יודעים שלפני כמה חודשים ראש העיר בעצמו הציע את ההצעה הזאת, ודיבר על כך שאני לא מכיר שזה קורה סתם, זה קורה וזה קרה בגלל שכולם מבינים שבבית שמש היום זה אוכלוסייה גדולה וענקית שמיוצגת גם על ידי המפלגתו של הרב אבוטבול, אבל גם על ידי יהדות התורה ודגל התורה במיוחד. ולכן אני חושב מפלגה,
אתה מדבר על יהדות התורה כמקשה אחת, אבל אנחנו יודעים שאגודת ישראל כבר סגרה עם אבוטבול, אגודת ישראל כבר סגרה איתו, ליכוד כבר סגר איתו, למה אתם רצים למלחמת עולם שבסוף לא יהיה נציג חרדי?
קודם כל אף אחד לא הולך למלחמת עולם,
זה מה שקורה, הוא כבר
כמו שאנחנו לא הלכנו כולנו מאוחדים עם ראש העיר, ואנחנו מצפים גם שהוא ילך איתנו. אנחנו מפלגה, אבל אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר לא אנחנו נקבע את הדברים.
אבל הוא הציע לכם, הוא בשעתו אמר, אם דגל תכריז על מונטג, אני מודיע שאני מסיר את המועמדות. למה לא חטפתם את ההצעה הזאת?
אני שואל אותך שאלה, האם נציג של ש"ס היה יכול להגיד דבר כזה, לולי היה יודע שבאמת יש הצדקה שנציג של דגל התורה יעמוד בראש העיר בגלל ההרכב הדמוגרפי שלה?
אתה עונה לנו בשאלה, אבל השאלה ביצחה תשובה.
אני עונה בשאלה, כי זה עוד הוכחה שאנחנו יהודים. אבל זה גם אמיתי, בגלל שזאת אומרת דבר אחד, אני רוצה שרבין.
רגע, אני יכול להבין מדבריך שמנוי וגמור להריץ מועמד בבית שמש, כי אנחנו הולכים סחור סחור,
אני לא מבין. לא, אם הייתם לסיים, אז הייתם לזה, אנחנו בימים אלה נמצאים בבדיקות ובדיונים בעניין הזה, לפני שאנחנו נעלה לגדולי התורה, להציג בפניהם את כל הקשת הרחבה של מכל השיקולים הללו. אבל אני רוצה שתבינו דבר אחד, דגל התורה היא מפלגה, היא מפלגה גודלת, אם אנחנו נעבוד כסניף של מפלגות אחרות, אז לעולם לא נגיע לשום מקום. זאת אומרת, תמיד אפשר לקחת קבלם שיעשה לנו את העבודה, קבלם.
ומכאן, היות ונותרה לנו
התורה,
דקה.
ועוד מילה אחת, יושבתכן, רבותיי.
כן.
אנחנו לא מנסים להביא פה מישהו, רק בגלל שאנחנו רוצים שדגל התורה, לנסות להביא אנשים מבחוץ. יש אנשים נהדרים בתוכו, שהיו שותפים מלאים לראש העיר, שעשו איתו עבודה ביחד ופיתחו איתו ביחד את העיר. אנחנו מפלגה, זה ה-DNA של מפלגה, זה הרצון הבסיסי שלנו, ואגב זה דעת כל חברי הכנסת של דגל התורה בעניין הזה. אנחנו נעשה את הבדיקות שלנו, נעלה לגדולי ישראל בימים הקרובים.
ומכאן אני עובר במעבר אחד, יש לנו דקה, כשאתה מדבר על מפלגה חיה שבעצם צריכה גם לצבור גם תפקידים, שיש לה את האפשרות, אז גם באלעד יש לכם הסכם עם שלומי אמונים, מצד שני יש ראש עיר שאתם גם כן מהללים את פועלו, האם באלעד תלכו לקדנציה נוספת עם ישראל פורוש, או שתריצו מועמד ותצפו לתמיכה של שלומי אמונים בהתאם להסכם?
קודם כל אין ספק שראש העיר ישראל פורוש ראש עיר מצוין, אגב אנחנו יצרנו אותו, אנחנו ביחד עם אגודת ישראל יצרנו אותו באלעד, וזה יצירה שבסופו של דבר באמת יצא מזה קידוש שם שמיים, ויצא מזה הצלחה גדולה, אלעד היום נמצאת במקום אחר.
אבל מה, יש את ה-DNA המשלגתי שרוצה שיהיה נציג משלנו, אני מנחש
את המשלגת. אני מגיע לזה, אתם מנסים לדובר אותי להגיע לזה, מצד שני נכון, יש לנו הסכם שם שנעשה על דעת שני הצדדים, ולאף אחד אין טענות על העניין הזה. זה גם דבר שאנחנו שוקלים ובוחנים אותו בימים אלה, ונבוא לגדולי התורה לקבל את החלטתם, אבל אנחנו...
ואתם מנהלים מגעים גם עם ש"ס?
היינו שותפים למהפך הזה, ואל תשכח
דבר אחד. שתבואו לגדולי התורה, תשימו על השולחן גם את המגעים שמתנהלים עם יושב ראש ש"ס, לאיזושהי הסכמה על מועמד באלעד?
אנחנו קודם כל מנהלים מגעים עם יושב ראש ש"ס בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נרצה להגיע להבנות בהרבה מאוד נושאים, ואנחנו עושים את זה גם בנושאים חשובים בכנסת, וגם חשובים במקומות אחרים, אבל אנחנו מפלגת דגל התורה, שאגב נמצאת גם בתוך יהדות התורה, ומי שמכהן היום כראש עירוי של יהדות התורה, יש לזה גם איזושהי אמירה מסוימת מבחינת העיר. לכן אני אומר עוד פעם, הדברים האלה יחרו בסופו של דבר.
מתי? בוא נשאל. אנחנו
חייבים לסיים.
מתי תהיה הכרעה בשתי הערים האלה? ירושלים זה עניין של מסוכן, יחליטו בסוף.
בתקופה הקרובה אנחנו נעלה לגדולי ישראל, יכול להיות שיש דברים שיחרו מיד, יכול להיות שנשלח לבדיקות נוספות, ולתת דברים נוספים במבט רחב יותר, הדברים האלו יחרו, אבל אני רוצה שתבינו רק דבר אחד. אנחנו מפלגה שואפת להצליח, מפלגה שואפת לנהל, יש לנו ראשי עיר מצוינים בכל המקומות, אנחנו לא צריכים לייבא אנשים מבחוץ לדברים הללו, ולכן זה ה-DNA הפשוט.
על איכות הנציגים של דגל התורה אני חושב שאין חולק. אז אנחנו נאמר לך תודה, חבר הכנסת יעקב אשר, על הרעיון הנרחב והמרתק הזה. שבת שלום.
שבת שלום גם לכם, תודה רבה.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
LED פלוס, רשת התאורה הגדולה והמובילה בציבור החרדי, בהנהלה חרדית. בלד פלוס תמצאו אלפי גופי תאורה שיפארו לכם את הבית בכל סגנון ולכל מטרה. לד פלוס, רחוב כנפי נשרים 3 ירושלים, רחוב יגאל אלון 6 קניון שער העיר בית שמש, ורחוב פנים מאירים 3 ביתר עילית.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי, אישור סופי תוך דקות, ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה, בכפוף לאישור הגורם הממן. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אולמי היכל שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה, 03-921-4040, 03-921-4040.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט, לבירור הסניף הקרוב 1599-578-946.
כאן משה חסיד מטל מערכות.
פרויקט השוט בר אילן במבצע לרגל יריד מוסד הרב קוק. קנה שוט בר אילן בחצי מחיר וקבל מתנות בשווי מאות שקלים. כך לומדים היום תורה. הזמינו עכשיו את המאגר התורני שכל בן תורה צריך. כוכבית 2036, רק עד ראש חודש אייר. שוט בר אילן, כוכבית 2036.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם. מכף ג' ועד למד בניסן, משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה. וביום שישי, מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים מסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס
ואיש ירושלים הרב ישראל גליס.
אירוח כיד המלך גלת למאדרין כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
יותר מ-100 הולכי רגל נהרגו בשנה שעברה בתאונות דרכים. נהגים, שימו לב, אל תתנו להולכי הרגל להפתיע אתכם. העטו בקרבת מעברי חצייה ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
לא משנה אם אתם צריכים להציג תמונה או לערוך מסמכים, לנווט בדרך או לקבל מייל. מכשיר שמו מבית הדרן מותאם בדיוק עבורכם, עם כשרות מהודרת וטכנולוגיה מתקדמת. טאבלט ווייז מייל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עד כאן פיל פוליטיקה לשבוע הזה, יעקב, ולמי אנחנו אומרים תודה?
שהג'ינגל מכה באוזן. שלנו רואי קנתה לעוזר ההפקה שלנו, שלמה פולק, ולכל המאזינים שלנו שתורכים לשמוע רעיונות כל כך ארוכים, אני חושב שהם גם רעיונות מעניינים.
תודה רבה ושבת שלום. שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה, מוצאי יום העצמאות, מיד בשבוע שלאחר מכן. We'll be right back.